אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
סגן מנהל המחלקה לחקרות שוטרים לשעבר, חבר הכנסת משה סעדה, ליכוד. שלום.
שלום.
מה העניינים?
בוקר טוב. בסדר, ברוך השם.
מאיפה אתה בא יום חמישי? בכנסת? לא, אין כנסת.
לא, אין כנסת. אתמול הייתי בכנסת, השבוע, אמרים פגרה, אתה יודע, פגרה, הייתי השבוע, הספקתי להיות באופקים שחוותה טראומה קשה בשביל לאוקטובר. הייתי ברוחם, הייתי באלי. אלי, ישיבת אלי הידועה, מכינת אלי, נפגשתי שם, הייתי בהרחקותי לחדר הזיכרון שלהם. ואני רואה מלא מלא תמונות, ואני אומר להם, זה כולל התמונות של השביל אוקטובר, אומרים לי, משה, לא, עוד לא שמנו, אין מקום, 22 נופלים מישיבה אחת במלחמה הזאת, ולצערי עוד לא סיימנו את המלחמה. ואתה מבין שהמקום הזה, זה מכינה להנהגה. ונפגשתי עם הבחורים, נפגשתי עם הרבנים, פשוט מדהים לראות את המפעל הזה, ישיבה אחת, חזון של אדם אחד, שמשנה מציאות. והיום הדרג הבכיר בדרגות המגדים, כבר אפילו גם מפקדי חטיבות, ויש גם מוגדונרים, בוגרי המכינה הזאת, פשוט מכינה שמכשירה לציונות. ומה שאמרתי, ישבתי עם הרב סדן, ראש הישיבה, ואמרתי, לי ברור, זה הוקם לפני שאני הייתי בן 19, הקימו את המחזור הראשון של מכינת אלי, וזה היה משהו פורץ דרך. עד אז הציונות הדתית הייתה, היה קצין בצנחני ממה, משהו, לא היה עגלה כמעט בפיקוד הבכיר. וזה 32 שנה פרצת דרך. לי ברור שעל הפה וחמתה של ההנהגה החרדית והסכונה והרבנים שמנהלים קרב בלימה, עוד 32 שנה המגדים של צהל הם יהיו מהציבור החרדי, וזה הולך להיות שינוי דרמטי.
אז אתם כן עובדים בפגרה? כי אני שואל את השאלה, אתה יודע, בתמימות, למה הייתם צריכים פגרה?
קודם כל אנחנו...
למה אתם צריכים חופש כל כך ארוך? יאיר לפיד אומר, אתם הייתם צריכים לוותר את הפעם.
קודם כל, יאיר לפיד, אני מבין, כי הוא פשוט לא מגיע לכנסת. אני...
מי לא מגיע להם? בטח מגיע. מה, הוא לא מגיע לכנסת?
לא, לא מגיע בכלל. יאיר לפיד לא מגיע. כל האלו שמדברים...
טוב, עזוב את יאיר לפיד. אני שואל אותך, אבל למה אתם צריכים פגרה?
אז אני אסביר לך. אני אתמול הייתי, ועדת חוץ וביטחון, בעניין חוק הגיוס. אפרופו, כל הזמן עובדים עכשיו. מה הערך בפגרה בעיניי? קודם כל, מעבר לזה שהכנסת צריכה פגרה, עובדי הכנסת, שזה עניין שלהם, שם 1,000 עובדים, אנחנו צריכים גם לרדת לשטח. בסוף, אסור לי להיות מנותק. אני צריך ללכת לאלי, ולקריית שמונה, ולירוחם, ולשבוע הבא למרום גולן, למועצה, לכל המועצות. אני צריך לפגוש את האנשים, לפגוש את הראשי הערים, מה הדרישות שלהם. לפעמים הייתי בירוחם, ישבה איתי ראשת העיר, נילי, ראשת עיר מדהימה, בולדוזר. אומרת לי, אני רוצה שתראה את בית הספר. אני רוצה שתעזור לי בשיטור העירוני. אין לי שיטור עירוני. והיא אומרת, אין לי ביטחון, אני הולך לאופקים. הוא אומר לי, משה, אני צריך שתעזור לי. אומרת, אתה בסוף, אני מייצג ציבור, אני חייב ללכת לציבור. עכשיו, אם אתה חבר כנסת חרוץ, כל השבוע, ולא פגרה, אני בכנסת. אני לא כמו אלה שלא מגיעים. עכשיו, קל לבדוק אותי, יש רשימות, רואים איפה אתה נמצא. אני בכנסת כל בוקר, מהבוקר עד הלילה, לפעמים גם בלילה, כי באתי לעבוד במקום הזה. ככה אני התרגלתי בשירות הציבורי שלי, בשירות שעבדתי במחש, הייתי מתחיל את הבוקר ב-6 בבוקר, מסיים אחרי שאחרון העובדים הולך. לפעמים זה היה 8 בלילה, זה הממוצע, אבל 6 חקירות, 3, 4, 5 בבוקר.
אז למה בתקשורת תוקפים אתכם שאתם לא עובדים?
אני חושב, תראי, יש חברי כנסת, ותראו, הם מופיעים, הם מקום 118 ו-119, 120, הוא בא מהשמאל, הם כל השנה לא עובדים, זה בסדר, הם לא צריכים פגרה, הם כל השנה לא עובדים, ויש חברי כנסת שעובדים כל השנה, זה תלוי בך, בכנסת אתה פרילנס, יש כאלו שעובדים אצל הציבור, יש כאלו שהציבור עובד אצלהם, אני, והציבור יבדוק אותי, אני אפילו לא יודע איזה מקום אני אומר לכם, אני בין הגבוהים, כי אני מרגיש שאני עובד ציבור.
טוב, בוא נתקדם.
ובא לעשות למען הציבור.
אני רוצה לדבר איתך במשך הרעיון על האימותים הקשים בשדה תימן, ולמה ואיך ולמה, יש לי דעה מאוד מקובשת.
זה תחום שאני בקי בו, כי אני בא משם, אני בא ממקום שחוקרים אנשי שירות ושוטרים, ושוטרי מגע ושוטרי ימם, אני מכיר את הדבר הזה.
אנחנו נגיע לזה, אבל אני רוצה לשאול אותך על החיסולים הממוקדים. אחד העיתונאים, אני לא מתבטא ככה, אמר, גידלתם, התחלתם לעבוד.
סוף סוף, סוף סוף, מדינת ישראל בתפארתה. החוכמה היא לא לעשות מה שכולם מצפים שתעשה. וסוף סוף מדינת ישראל עושה דברים שאני חושב שאף אחד לא יכל לחשוב שנעשה אותם. וזה, אני חושב, זוג
גדולתה של ישראל. לא, האמת, תן את הקרדיט לליברמן. אני לא צריך, אני מדבר באמת ברצינות, אבל לא נתנו לו, אבל באמת, כל הכבוד שעשיתם את זה.
אני לא מתייחס לעניה, כי אפשר להתייחס כרגע.
לא, אני מתייחס לעניה.
אבל אתה יודע, כרגע אנחנו לא מתייחסים לעניה, אתה מבין את הסיבות.
אני מתייחס אבל, אתה אל תתייחס, אני אתייחס. אני הבר מוות, כולכם...
מזמן.
מה?
בר מוות מזמן.
מזמן. בסדר, אז הייתה אותו מאוחר, אבל דם של הרבה מאוד יהודים, ישראלים וזרים.
ידיו מגועלות בדם.
על הידיים שלו. טוב, אז עכשיו תגיד לי, אתם ממשיכים בחיסולים? הרי תוך 72 שעות אנחנו מקליטים ביום חמישי. תוך 72 שעות מאיים עלינו הצורר האיראני שהוא יתקוף בסיסי צהל בתל אביב ובחיפה.
אני חושב שעל כל... רק על עצם האיום, אתה יודע, שאתה עושה בעולם הפלילי, שאתה עושה עבירת ניסיון לרצח, העונש עליה כמו רצח, כי זה לא משנה מה התוצאה, זה משנה מה התכוונת לעשות. ברגע שהאיראנים מאיימים עלינו, אנחנו כבר צריכה להיות תגובה. אמרתי את זה לראש הממשלה גם באירוע הקודם. שהם שלחו טילים על ישראל, אני לא צריך לחכות לראות מה יקרה. זה טעות. אין החלה, יש הכרעת. אתה יודע שיצאו טילים, באותו רגע אתה שולח טילים, ולנו התוצאה תהיה מדויקת, שלהם פחות.
תראה, לאיראן אין בעצם צי מטוסים. יש להם כמה...
בעיקר כתבאמים.
בעיקר כתבאמים, אבל... אנחנו ראינו 500 כתבאמים, 5,000 כתבאמים, 10,000 כתבאמים, שנורו על ישראל במהלך תקופה מסוימת. שמע, זה מפחיד. עכשיו, כל כתבאם כזה יכול להכיל 100, 200, אפילו 300 קילו של חומר נפץ, הוא יכול להרוס שכונה.
אני חושב...
היו הרבה מאוד הרוגים.
אני חושב שיש בעיה למדינת ישראל, שהיא לא יוצאת מהקונספציה של ההכלה, ולעבור להכרעה.
אולי, אולי, אולי בגלל לארצות הברית, משה.
לא, בסדר. עם כל הכבוד לארצות הברית, אני שואל אתכם מה הייתה עושה ארצות הברית, אם היה כתבם פוגע בה. בסדר, אבל בסוף תראה. אם היינו, האירוע הוא קיומי. האירוע הוא קיומי. יש רגעים בחיי של אומה שאתה אומר, עד כאן, אנחנו במלחמת קיום שלנו. לארצות הברית זה לא יוריד ולא יעלה. למדינת היהודים, זה מדינת היהודים, של כל היהודים. וזה אירוע קיומי. אין לנו ברירה. ומנהיג, וראש הממשלה, מבין את גודל השעה, ואת גודל האירוע, ואנחנו צריכים לעשות דברים שהעולם לא יכול לחשוב שנעשה אותם. כי מה שכבר אתה עושה וכולם חשבו על זה, אין לזה ערך. אין לזה ערך כי האויב לא מופתע, ואתה גם לא מייצר הרתעה. ואנחנו חייבים להחזיר את ההרתעה. השביל לאוקטובר, ריסק את ההרתעה. ריסק את ההרתעה הישראלית. העולם שאל, איפה מדינת ישראל? איפה צהל? איפה המודיעין? איפה 8200? ולא היה לנו צבא, ולא היה לנו מודיעין. ואני חושב שהיום, בזכות הפעולות האחרונות, ההרתעה חוזרת, אבל זה לא מספיק. לא מספיק מה שעשינו לחוטים, שזה לקח הרבה, מעט מדי, מאוחר מדי. לא מספיק מה שעשינו עכשיו. אנחנו צריכים לעשות כל הזמן. אמרתי אתמול בכנסת, אל תנוחו על זרי הדפנה. הגיע אז עכשיו, צריך לחשוב על הטיל הבא. על הטיל הבא, על החיסול הבא, כל הזמן. לשחק התקפה. כשאתה משחק התקפה, הצד השני מתגונן. כשאתה מכיל, הצד השני תוקף. וזה מה שקרה. כי בהתקפה, בהגנה, בסוף החומה תיפרץ. שמה, לא משנה מה אתה עושה.
שאלתי את אחד השרים, שבוע שעבר הייתי בכנסת, ושאלתי את אחד השרים שנמצא גם בקבינט, כן. לא אגיד מי, כן. את אותה שאלה שאתה שואל אותי עכשיו. אמרת לו, תראה, הם מאיימים והם כנראה יעשו את זה.
נכון.
72 שעות הקרובות, כנראה.
סביר להניח, מאוד.
אתה יודע, למי ניתנה הנבואה? סביר להניח שיקרה משהו, גדול יותר, קטן יותר, שעלול להיגרר למלחמה אזורית. האיראנים אומרים, אנחנו נראה משטחנו. החות'ים אומרים, אנחנו נצטרף. המיליציות בעיראק אומרים, אנחנו נצטרף. אפילו הכינו שם 10,000 שינסו לעבור דרך הירדן. הסורים שם, יש להם טילים איראנים. אני לא צריך לספר לך, אתה יודע את זה.
נכון, אני יודע את זה.
הלבנונים, עכשיו זה התקפה משבע חזיתות. עכשיו, אז אתה שואל את השאלה, אבל אתה אדוני, חבר הכנסת משה סעדה, אתה המחוקק. אתה נפגש עם ראש הממשלה. למה אתם לא עושים את זה? למה אתם לא יוצרים עכשיו מצב שבו נעבור מכל רגע חשש שיפול פה איזה טיל?
לחשש שם.
לחשש שם.
תבינו, האיראנים, לא משנה אם ישראל עשתה את זה או לא, כל איראני, מהנשיא ומטה, חושש שם לישון בבית. הוא חושב שישראל יכולה בכל רגע נתון להגיע אליו לתוך החלון, ולפגוע בו במשפחתו. וזה דבר נכון. זה מייצר הרתעה, זה מייצר התקפה. ומדינת ישראל, ואני אומר את זה לראש הממשלה, הקונספציה שאתה חלק ממנה, אתה חלק ממנה. קרסה לנו בפנים, מדינת ישראל רצה לקנות שקט, בכל מחיר. והיא לא רצה לגבות מחיר מהצד השני כדי לא לשלם מחיר, ומה קיבלנו? לא קיבלנו שקט, ושילמנו מחיר בריבית דריבית בשביל לאוקטובר. אחד מאירועי הטבח הקשים בהיסטוריה, שאני גדלתי על, 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 על אירועי טבח, גדלתי על, על תרפת בחברון, נהרגו 135 אנשים, הפרעות בקישנב.
בדיוק, הפרעות בקישנב.
אבל נהרגו שם כמה? 50 אנשים, זה היום ונורא. ליל הבדולח, 492, ופה 1,200 אנשים, אנשים, נשים וטף, נרצחו, נדבחו, ננסו. הרתעה התרסקה, ואני אומר, אם אנחנו, ותקשיב, אם אנחנו נלך כל היום לשחק התקפה, כמו בעולם של כדורגל, התקפה, התקפה, אנחנו נבקיע, וזה מה שקורה עכשיו. אתה שואל אותי, אני חייב סליחה. ראש הממשלה, בתחילת הדרך, לא חשב להיכנס לציר פילדלפי. ואני באתי אליו, ואני הקטן, עם תוכנית. ואמרתי לו, אם אתה רוצה לנצח במלחמה, כחייל שהיה בציר פילדלפי, אתה חייב להיכנס ציר פילדלפי צד אחד, צפון צר שני.
ציר נצרים.
אתה למעשה, יותר חשוב מציר נצרים, כי אז אתה במצור עליהם, צינור החמצן תרתי משמע, אתה גודע, ואז אתה חונק אותו. ואז הוא ירים ידיים, הוא יתחנן לעסקה. אמר לי ראש הממשלה בשיחה אחד על אחד, זה מורכב, זה בעייתי, אמריקה. אמרתי לו ראש הממשלה, אני אומר לך, אתה תגיע לזה בסוף. בסופו של יום, בניגוד לדרג הצבאי, ראש הממשלה נכנס לציר פילדלפי, החמאס היום מובס בכל ההיבטים, אין לו אוויר, מה שעשינו, הצלחנו בעולם של איגוף, הורדנו אותו לקרקע, לפתנו לו את הצוואר, אין לו חמצן והוא כבר מרים ידיים. והיום מה בא הדרג הצבאי, ומי מוביל את זה? גלנט, אומר לו ראש הממשלה, תיסוג לאחור, בוא ניתן לו יד לזה שנאבק מולנו, ניתן לו חמצן לחמאס. ואפופה אמרת לראש הממשלה, יזמתי מכתב לראש הממשלה, 8 חברי כנסת, ואת ראש הממשלה אני מעריץ, שאמרתי לו, אנחנו מעריצים אותך לעמידה איתנה שלך, ואנחנו גם נחשק אותך. ואמרתי לו, לא יהיה חלקי מהממשלה הזאת, אם אתה תיסוג מציר פילדלפי. ושמחתי אתמול בערב, שראש הממשלה אמר, קבל עם ועדה, שכולם אמרו לי לסגת, אני עמדתי על שלי, ואני שמח שהייתי חלק מהאנשים שעזרו לחזק את ראש הממשלה.
טוב. אז אני רוצה להבין, אני גם מסכים מה שאתה אומר, למה ישראל מודיעה אתמול, שלשום, היום, אנחנו לא רוצים במלחמה. הרי עצם האמירה הזאת היא אמירה שמשדרת להם, חבר'ה, תקפו אותנו קצת, אולי לא נגיב, אולי לא נעשה יותר ממה שאנחנו יכולים. למה ישראל צריכה להגיד, או דוברים של ישראל צריכים להגיד, אנחנו לא רוצים במלחמה? למה אתם לא סותמים את הפה לרגע אחד, וכל הזמן נותנים לאויב אמירות שיכולות להגיד, או לבדוק אצלו את המוכנות של ישראל לצאת למלחמה יותר גדולה?
זה אמירות שנותנות לו אוויר. אנחנו, שכבשנו עכשיו את עזה בסופו של יום, צריך להגיד, קבל עם ועולם, אנחנו פה לנצח. אנחנו, אין לנו סטופר, אין לנו לחץ זמן, אנחנו פה כדי להישאר. אתה מבין מה אתה יוצר לחמאס?
כטקטיקה.
כן, אתה מבין שהחמאס היום במחילות. תחשוב, אתה במחילה. זה לא פשוט, 50 מטר מתחת לאדמה. אין לך מזגנים, אין לך כבר אוויר, עוזל הדלק, אין לך אוכל, אתה כל רגע נתון יכול לקבל טיל שמפצח בונקרים, ואתה הופך להיות אבק אדם, גם אין לך קבר, לא אתה ולא המשפחה שלך. עכשיו, הוא במצוקה, הוא מחכה לרגע שתיסוג לאחור. אתה צריך לשדר, הכל טוב, אנחנו פה, אנחנו נשארים, ואני אומר לכם...
אתה אומר את זה כטקטיקה.
כן, כטקטיקה. עכשיו, אם אתה אומר את זה, ואתה לא עובד עם סטופר, אתה מנצח, מה אנחנו עושים במקום? מה עושה גלנט, שר ביטחון, שלצערי אני אומר, כי הרצתי אותו, הרופס הזה, הוא אומר, לא, אנחנו צריכים לסגת, אנחנו חייבים לסגת, חייבים לסגת ונגיע אחר כך. מי יגיע אחר כך? מי ייכנס לאחר מכן?
אבל אתה יודע, הייתי בפגישה במשרד החוץ עם חטופים ששוחררו ומשפחות חטופים, והלב נקרע.
נכון, ליבי ליבי.
והלב נקרע, ואני אגיד לך את האמת, אפילו דמעתי.
אי אפשר שלא.
זה לשבת מול האנשים הגיבורים האלה, ואני יכול להגיד לך מה הם אמרו, לפחות באותו מפגש שאני הייתי. במפגש הזה, הם אמרו דבר נורא מעניין. תמשיכו להילחם. האנשים שלנו, בני המשפחה, קבורים עדיין במחילות. חיים, חלקם לא חיים.
אבל אנחנו אומרים לכם...
נכון. אבל אנחנו אומרים לכם, תמשיכו, כי בלי הלחץ לא יקרה כלום. ומצד שני, אני שומע אחרים שליבי איתם גם, ואני קטונתי מלומר מילה של ביקורת. לא, אין פה שום ביקורת. אומרים את ההפך. עכשיו תשחררו, עכשיו תשחררו. אני לא יודע מי צודק, אתה יודע מי צודק?
מובק לי, עכשיו תראה. אני לא יכול להתווכח עם הורה, יש לי בת קצינה בשלדג. והיא אמרה לי, אבא, תחשוב שאני הייתי שם. תחשוב שאני הייתי שם, והיו שובים אותי, והיו חוטפים אותי, ואמרתי לה, נועלה, אני לא יכול להבין את מה הם מרגישים, אבל שאני חושב מה הם עוברים כל יום, 24 שעות, שעה, שעה, דקה, דקה, שנייה, שנייה, זה תופת, ואני מצדיע למה שהם עושים. אבל שאנחנו כמחוקקים צריכים להסתכל על עם ישראל, וברור לך, ברור לך שהעסקה הזאת שדובר בה, היא מופקרת. כי אם ניסוג מציר פילדלפי, אם לא נהיה שם, לא נהיה כאן במדינת ישראל, זה אירוע קיומי. מה נעשה? נחזיר את צינור החמצן. עכשיו, עוד משהו. אנחנו עכשיו, הקלף הכי חזק שלנו, מה לוחץ את צינור? הקרקע, האדמה, השטח. הערבי רוצה את השטח. הם רוצים לחזור הביתה לצפון הרצועה. מיליון עזתים יושבים לסינור על הראש, רוצים לחזור הביתה. ומדינת ישראל הסכימה, הדרג הצבאי וגלנט, הרופס, הסכים להחזיר מיליון עזתים, שתושבי בערי והעוטף עדיין לא חזרו. עכשיו, את הקלף הזה, מה הוא מקבל בתמורה? ואיך משקרים לציבור? אומרים שהשלב ראשון 33. זה לא 33 חיים. אתה יודע מה חמאס אומר לנו? אתם מקבלים 33.
אני לא אומר,
ואני לא אומר לכם מחי. אתה יודע, יכול להיות שאני אקבל רק גופות. פניתי לראש הממשלה. אני רוצה לדעת כמה חיים.
אבל ראש הממשלה דרש עכשיו בעסקה, למרות ההתנגדות של האופוזיציה, דרש לדעת את השמות ומצבם.
ועד היום מה אמר לי ראש הממשלה? שמענו החמאס דרך המתווכים? אנחנו גם לא נגיד לכם. אתה מבין שאנחנו הולכים לתת את הקלף הכי חשוב שלנו?
בלי לדעת מי שוחרר.
בלי לדעת מי שוחרר. ואם זה גופות, עכשיו מי מנהל עסקה כזאת? בא אל האימא, לתאומי, משפחת ברמן, מכפר עזה. היא אומרת לי, משה, הילדים שלי... זיו וגלי, בני 28, שנחטפו מהמיטות שלהם, הם מבחינת החמאס בסוף העסקה. עכשיו, אם תיתנו את כל הקלפים עכשיו, הם יופקרו. הם יופקרו. והיא אומרת לי, משה, אני מסתכלת לך בעיניים, ישבנו ככה אצלי בלשכה, והיא אומרת, אני מבקש ממך לעמוד שאם תהיה עסקה, אולין, כולל כולם. וזה מה שאמרתי לראש הממשלה. לא יכול להיות שנעשה עסקה, 33, לא יודעים חיים מתים, ניתן את הכל, ואז מה יהיה? מה הקלף שלנו? אין לנו שום קלפים. אז מה אומרים לי?
אבל אתה יודע מה, בסדר. אתה אדם חכם. מה שומעים בצד שני טיפשים? האופוזיציה היא לא טיפשה. יש שם גלנט, ויש שם לפיד, ויש שם...
פועלים מהרגש, פועלים מה... תקשיב. תראה, זה, אני אמרתי, ליבי ליבי עם המשפחות. הלב נקרע, הלב נקרע. ואם הייתי אבא, הייתי עושה בדיוק מה שהם עושים, אני מצדיע להם. אבל בסוף מנהיג, ברגע שכן, אבל מנהיג מחליט בשכל. ואני אומר לך, שאותם מנהיגים, כן, זה מנהיגים שגדלו בתרבות, כולל הצבא. תרבות של החלה, תרבות של החלה. בעבר זה לא היה. בתקופת בן גוריון זה לא היה. בתקופת אריק שרון זה לא היה. זה היה תרבות של התקפה. כך. זה הייתה התפיסה הצהלית, ולצערי. עכשיו, מי שאומר את זה, זה לא אני. דוח וינוגרד, 2006, שהמנהיגים התחבדו והקראו אותו, כי אני קראתי, הוא אומר אותו דבר, אתם אומה שוחרת שלום. אתם רוצים שלום, הוא אומר למדינת ישראל, אבל אם תמשיכו להכיל, לא תהיו פה. כי אם תקנו שקט, השקט הזה יתפוצץ לכם בפנים.
יתפוצץ.
והוא יתפוצץ, הוא כתב את זה ב-2006, מה עשינו? מה עשינו?
החלנו.
ואז אמרנו, אם החיזבאללה יגיע לגדר, נכריז מלחמה. הכרזו מלחמה לפני המלחמה, כמה חודשים. איפה החיזבאללה ישב?
על הגדר.
על הגדר. בניגוד להסכמים. אומר לנו גלנט, אבל בעזה, אבל בוא נעשה ערביות בינלאומיות, העולם. אתה יודע כמה חיילי יוניפיל יש? אתה יודע כמה חיילי יוניפיל יש בלבנון? 13,000 חיילים יוניפיל.
משה, אתה יודע מה מצחיק אותי? מה עציב אותי? הם שמו שם איזה אוהל כדי לבדוק את התגובה של ישראל.
ולא עשינו כלום.
אני לא מצליח להבין, ירי של טיל אחד, מעיף את כולם לשמיים, ואומר להם, דיר בעל קומת כאן.
ומחזק את
הרתעה, ולא עשינו כלום.
וזה אנחנו, ממשלת הליכוד.
אתה בשלטון.
ואנחנו, אמרתי, אנחנו חלק מהקונספציה הזאת, וחייבים להיות אמיתיים, ולאפשר אחרי...
אבל אתם ממשיכים עם זה. ההודעה שאתם עכשיו מודיעים, אתם והצבא, אנחנו מעבירים אותה לחיזבאללה, לאיראן. אנחנו לא חפצים במלחמה. אבל אם תתקפו את תל אביב, או אם תעשו ככה, נעשה ככה. מה זה האם הזה?
אז אני אומר לך, זה חלק מתפיסת הרפיסות והחלה, וזהו, חייבים לעבור להתקפה. ונתניהו אתמול בנאום שלו, דיבר על המשך לחימה, ונתניהו מדבר גם איתנו, שבעזרת השם, אנחנו בלבנון, לא יכולים להשאיר את המצב הזה. אף אחד לא יחזור. מי יחזור? עכשיו, תבינו, זה לא דומה למה שקרה בעזה בשביל לאוקטובר. זה פי אלף יותר חמור, כי הצבא הרדואן, כוח הרדואן הוא 50,000. חיילים מיומנים שנלחמו בסוריה, זה לא הכוח של החמאס, זה לא הנוכבות. אין מה להשוות. מי יחזור לגור שם? יש מנהור תת-קרקעי, שאנחנו יודעים שהוא קיים. לכן, אם לא ננצח, ואם לא נביס את החיזבאללה, אף אחד לא יחזור לשם. ואני אגיד להם, אל תחזרו. ואני אומר לך שאנחנו לא נוותר לראש הממשלה, לא נוותר בעניין הזה. דם אזרחי ישראל הוא לא הפקר, לא במשמרת שאני יושב בה.
למה אני שותק? צריך להקל את מה שאמרת.
כי זאת האמת, כי זאת האמת. אני, אתה יודע, שהייתי בפרקליטות, למה יצאתי משם, התראיינתי אצלך את זה? כי אמרתי להם את האמת. אמרתי את האמת בפנים, ולפעמים זה לא נעים לשמוע. וגם לראש הממשלה, יש מקרים שיש לי חילוקי דעות איתו, והוא מתקשר אליי. משה, איך אתה אומר את הדברים האלה? אומר לו, ראש הממשלה, אני עובד אצל הציבור. אני חייב לציבור. אני לציבור אגיד את האמת. אם העסקה היא עסקה כושלת ורופסת, אני אגיד את האמת. אם העסקה היא לא חיים, ומנסים להסתיר את זה מהציבור, אני אגיד לציבור, אתם לא מקבלים, לצערי, לא משחררים חטופים, משחררים גופות.
תשמע, אתה עמדת בתפקיד, עשית תפקיד מאוד בכיר. אתה מכיר, אתה עורך דין, אני רוצה לשאול אותך, גם מהאספקט המשפטי, אני רוצה לשאול אותך גם מהאספקט המשטרתי, את כל הנושא הזה שנכנסים לבסיס צהלי, רעולי פנים, חיילי צהל, שוטרי מצח, ועוצרים אנשים שעשו או לא עשו, זה ידבר בבית המשפט, חשודים ב... וצד אחד אומר, רבותיי, אם לא היינו נכנסים בצורה הזאת, היו עושים תיאום גרסאות.
לא.
חכה. היו עושים תיאום גרסאות, ואף שופט לא יכול לקבל מצב שמביאים קייס שהוא לא יודע אם נעשה שם תיאום גרסאות. ואני מכיר את זה מהאספקט שאני מכיר. אבל אומר לך בצד שני, אבל אתם מבינים, האויב ראה את זה. נכנסים חיילי צהל ועוצרים באזיקים חיילים שחשודים במשהו. ואני רוצה לשאול אותך, בין שתי התיאוריות האלה, בין שתי בוא נגיד האמירות האלה, שיכולתם להזמין אותם לחקירה, תוך כדי אפשרות לתיאום גרסאות, לבין זה שהאויב רואה את המעצר של חיילי צהל, באיזה גרסה אתה לוקח?
תקשיב, אני בא מהמקום המקצועי. זאת אומרת, אני חקרתי אירועים דומים אותך. של אנשי שירות, אנשי שירות הביטחון, של אנשי משטרה, אנשי מגב, ימם, זאת אומרת, לוחמים. אני מכיר את האירוע הזה, ואני יכול להגיד לך באופן חדר, כי זה עבודה לא מקצועית. יש פה יועמשית, יועצת משפטית לממשלה, שרודפת את הלוחמים. ואני אומר אמירה קשה, בצער רב, בצער רב, ואני אסביר. תקשיב, מעולם, אני 24 שנים במערכת, עבדתי מכמול כל יועצים משפטיים, פרקליטי המדינה, תיקים הכי קשים, כולל לינוס, תיקים הכי קשים. מעולם לא שלחנו רעולי פנים, רעולי פנים, תמיד שולחים רעולי פנים, לעצור חיילים, משל, הם כאילו, מכוח מסערב בלב ג'נין, ונכנסים לתוך מחנה צבאי, זה לא מקצועי, נהפוך הוא, זה משבש את החקירה, כי אתה נתקל בלוחמים, שלא מסכימים למעצר, ואז הם יכולים לשבש את החקירה, לכן, מקצועית זה דבר הכי גרוע לעשות, וזה לא היה נכון. עכשיו אני אגיד לך משהו, עוד יותר, היום ונורא, היום ונורא. אני לפני כמה ימים מקבל טלפון, מתקשר אליי מישהו על רקע התפקידי הקודם, אומר לי, תקשיב, אני באחד המקומות, אני חוקר שבועים, ואני אומר לך משהו שאני נדעם, מתקשר אליי בן אדם, מעזה, הרקע שהכרתי אותו תוך כדי חקירות, ואומר לי, פונה אלינו צהל ושואל, האם הכו אתכם בחקירה? עכשיו, אני שומע את זה, אני לא מכיר את הבן אדם. אני אומר, אולי זה פייק.
מה, עזתי?
כן. עכשיו, זאת אומרת, הוא מספר לי שהתקשר אליו עזתי, ומדווח לו על את הדבר הזה. עכשיו, אני אומר, אולי זה פייק. אני מנסה לברר מי הבן אדם שמדבר איתי, אתה יודע, אני בודק, מי אנחנו מכירים, אתה יודע. והתברר לי שזה איש אמת, והוא בתפקיד, ואני אומר לו, אבל איך יכול...
איזה תפקיד, רגע?
לא יכול להגיד.
לא.
הוא בתפקיד בחקירות של העזתים. של המחבלים, של המחבלים.
הבנתי. לא שאלת לך דבר שיחשוף אותו.
כן.
רק אני שואל פחות אותם, מי האדם?
הוא איש אחראי על חקירות של מחבלים, של נוחבות.
הבנתי.
התפקיד הכי רגיש שיש. הוא אומר לי, משה, זה לא ייתכן. המקום המקצועי שלך, אתה מבין שזה יכול להביא לתאונות כזב. עכשיו, תבין, מדינת ישראל שולחת חיילי צהל לפנות למחבלים ולשאול אותם איך היה לכם החקירה? אולי שאלו אותם מה האוכל, מה הדירוג, אם הם רוצים לחזור עוד פעם לחקירה.
יכול להיות.
עכשיו, אתה מבין שמביא לתלונות, שזה מביא, מזמין תלונות כוזבות,
נכון.
נגד מי? נגד אנשים שמסתכנים וחוקרים את המחבלים הללו. עכשיו, באיזה צבא זה קיים? עכשיו, אני בתקופתי, שהיית רוצה להגיש תלונה נגד חוקר שבק, הרי כל יום מחבל רוצה להגיש תלונה נגד חוקר שבק, אתה גם, זה הגיוני. גם אם הוא לא רוצה, הוא חייב, אתה יודע. כי אם הוא יגיד שהיה הכל טוב, יגידו לו, אתה משטאפ. הוא גם חייב. אז היינו בודקים אותם, את התלונות האלה, בזכוכית מגדלת, ואני רוצה להגיד לך, 24 שנים, 99.9999 נגנזו על אתר. נגנזו, כי הם היו שקריות. פה, צהל, בעיצומה של מלחמה,
מזמין
תלונה נגד אנשי שירות. ונגד לוחמים, מ-504, תגידו, השתגעתם עכשיו, זה נעשה באישור ובסמכות. עכשיו, שאני שמעתי, אמרתי, התלבטתי אם זה נכון. השבוע, בוועדת חוץ וביטחון, התצ"ר, התובע הצבאי הראשי, אישר את זה שזה נעשה הדבר הזה.
כן, אבל אני אגיד לך...
עכשיו, זה נראה לך מקצועי, עכשיו זה לא נגמר פה, אני חייב עוד משהו להגיד. הרי החקירה עכשיו בעיצומה, והיא תתרסק בפנים, אבל אני אתן דוגמה ממה שהיה לפני שבועיים, לפני שבועיים. נצאו שני אנשים במדינת ישראל בחשד לרצח. זה היום ונורא. חשד לרצח של מחבל נוחבה. מגיעים אליהם הביתה, מפרקים להם את הבתים בחיפוש, כאילו הם משל למחבלים. מביאים אותם לחקירה, עצורים ידיים ורגליים. בחקירה אומרים להם, תקשיבו, אתם רצחתם, ומה שעשיתם זה יותר גרוע ממה שהמחבלים עשו. זה מה שאומרים להם בחקירה. עכשיו צריך להבין, השניים האלה, הם לא חיילים, הם לא לוחמים, הם אנשים שראו מה שקורה בשביל לאוקטובר, יצאו מהבתים, סיכנו את החיים שלהם, נלחמו עם הימם, הכל מתועד, הרגו מחבלים, נתנו טיפול רפואי, וככה מתייחסים להם. אבל חכה, לא נגמר.
אבל אני צריך לשאול איזה שאלה או שתיים.
לא, הציבור חייב לדעת. לקחו אותם לבית משפט, בית משפט שלום, לאחת מעצר. אומר להם השופט, אין פה כלום, אין ראיות, אני מבקש שתשחררו אותם, אין תשתית עובדתית. עכשיו, פעם ראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל, פרקליט המדינה מאשים מישהו ברצח, ואומר לו, שופט שלום, אין תשתית. אתה חושב שמשחררים אותם? לא, רצים איתם למחוזי. ידיים כבולים, ידיים רגליים, משאירים אותם ללון במעצר. אומר להם המחוזי, חבר'ה, אין לכם שום תשתית עובדתית, אני מבקש לשחרר. אתה חושב שמשחררים אותם? לא.
לעליון.
הולכים, רוצים ללכת לעליון. תקשיב, האם זה לא מרדף אחרי לוחמים? מגיע פרקליט המדינה לוועדה, לוועדת חוקה, ואני אומר לו, איך אתה עושה את זה? אומר לי, ומקריא לי, אומר לי, משה, היה חשד סביר נגדם, והוא משקר. משקר בוועדה. אמרתי לו, אתה לא מתבייש לשקר? ואני מקריא לו, כי במקרה היה לי את הפרוטוקול, זה חסוי, אבל לי היה. ואני מקריא לו, אני אומר לו, אתה משקר לציבור. עכשיו, בדרך כלל הציבור לא יודע, אתה פרקליט המדינה אומר, אתה אומר, הוא אומר אמת. ואמרתי לו, על מי אתה חזק? על השניים האלו שיושבים, ישבו באו באותו אולם, שמדינה מתוקנת, המדינה הייתה קוראת להם, אומרת, מגיע לכם פרס הצטיינות, שיצאתם מהבית, לא זימון, לא חייגן, לא צו 8, וחירבתם את נפשכם. את חושב מישהו יתנצל בפניהם? אתה יודע בפני מי הוא יתנצל? בגלל שאני בא מהפרקליטות, שלחו לי את האיגרת ששלח פרקליט המדינה. ויש התנצלות. אתה יודע בפני מי? בפני הפרקליטים. על העבודה, על מה שהם עשו, ועל זה שהם הגענו, ככה הוא כותב להם. מדובר באירוע שהחשודים עיקו אדם כפות, הוא מכנה את המחבל נוחבה, אדם כפות, אפילו לא מרעיב עוז לקרוא לו מחבל, וזאת מערכת שסתתה ממסלולה, זה מערכת שעובדת בלי מצפן ערכי, ואת המערכת הזאת זעקתי, אז שהייתי שם, ועוד יותר היום, כי היה פעם הציבור רואה, חייבים לתקן לאלתר, על פי שנייה אחרי המלחמה, כי מה שקרה השבוע, ולפני שבועיים, מפרק פה, את החברה מבפנים, וזה, אני רואה את זה, דווקא כי אני בא מהמקום הזה, וזה כואב לי, כי זה מפרק את החברה שלנו, והאיום מבפנים, הוא הרבה יותר חמור מהאיום מבחוץ, כי לצערי, אומות במלחמות תמיד, מנצחות מאוחדות, הן קורסות מתי? שהן מפולגות, למה? הן קורסות לתוך עצמם, ולצערי, בחסות היועמשית, זה קורה, יש כאוס בחברה. הרי היא הייתה צריכה להיות זאת שתגיד, יש דין ויש דיין במדינת ישראל, אין חסימות כבישים. מה שראינו השבוע למשל, ההתפרות, היא לא במקום. אבל הייתי מצפה מהיועמ"שית שלא תאפשר חסימות כבישים, לא פריצה לבתים, לא לבית כזה ולא לבית של ראש ממשלה, לא הסתה, לא מקריאות למרי אזרחי, לא סרבנות, שיהיה דין ויש דיין. אבל במדינת ישראל היום אני אומר לך, אין דין ואין דיין. ויש כאוס, וזה כאוס מכוון. היא אומרת, אין הבעת מחאה בלי הפרת הסדר. ואני אומר, מה זה? מה זה? הפרת סדר זאת עבירה על החוק. חסימת כביש זאת עבירה על החוק. זה לא משנה מי עושה את זה. ימין, שמאל, החוק הוא עיוור. ולצערי הרב, זה לא קורה. ולכן אני אומר עוד פעם, היועמ"שית רודפת את הלוחמים, ואני קורא לה להפסיק לאלתר. והפרקליטה הצבאית הראשית, שהייתה אחראית לפרסה הזאת שכולנו ראינו, סוגריים, אתה יודע שהם התנצלו הצבא. ראש אכ"א אמר, טעינו.
סגן ראש אכ"א אמר.
לא, אני חושב עשור, אני חושב שהוא...
אני אתמול שמעתי תיקון. אני,
אחד הבכירים אמר...
זה אותו דבר.
אותו דבר. הצבא לקח אחריות, אבל מה זה טעינו?
תשמע, משה, תשמע, אני נותן לך להגיד...
כי אני אומר את זה בכאב.
אני רואה, וכזה אני גם לא מפסיק אותך. אבל השאלה שאני תמיד שואל את עצמי, יושבים שם אנשים שהם ישראלים, יהודים,
ציונים,
פרקליטה צבאית, גלי בערב מיארה, מה, הם לא מבינים את זה?
שאלתי את זה, הנה, שאלתי את זה.
לא, אבל רגע, שנייה, אני מנסה להקל, אני שומע, אני יודע מה אתה אומר, אני צופה אתמול בטלוויזיה, מופיע אלוף בצבא, אלוף, לא תגיד רס"ר.
כן.
עם כל הכבוד הרס"רים, אבל דעה של אלוף זה דעה.
כן.
הבן אדם עמד בראש מערכות צבאיות החשובות ביותר. והוא מביע ביקורת על הביקורת שהוא שמעת על המעצר. כן, אולי לא צריך לעשות את זה רעולי פנים, אבל תבינו, שיבושי חקירה.
הוא לא מבין כלום.
ואתה יודע מה, ואני שומע את זה ואני שואל את עצמי, איך אותו אדם שאתה עוצר אותו, 9 אנשים עצרו שמה.
שחררו כבר חלק, אתה יודע.
שחררו חלק, נכון, אבל חלק לא שחררו. ואני מנסה להבין, אתה יודע מה אני אספר לך? אני אתן לך לקרוא כתבה, שעוד לא פורסמה, לשבוע הבא, אני עוד מתלבט אם להמשיך איתה, בדיוק בנושא הזה, כאדם שהיה וראה כמה דברים בחיים שלו, ואני עושה את זה נורא בזהירות. ואני כל הזמן שואל את עצמי, יושבים אנשים שם, שאתה רוצה שאחר כך הם יבואו גם להילחם, ואתה רוצה אותם בבושת פנים, כשמחבלי הנוח'בה יושבים בגדר השנייה, ואני לא יודע, רואים או לא רואים.
הם שומעים, זה מתפרסם בעולם.
והם שומעים, והם אומרים, היהוד הזה, הם אידיוטים, הם טיפשים, הוא צוחק עלינו. ואני שואל אותך שוב, כנגד אמירה, או אפשרות שהם ישבשו חקירה, למול אפשרות...
אין, אבל רגע, אני חייב לתקן אותך. מקצועית...
אתה לא יכול לתקן אותי, כי אני לא...
לא, שיבוש חקירה...
לא, אבל אתה לא יכול לתקן אותי, כי אני נותן לך את שתי האפשרויות...
לא, אני רק... מקצועית, שיבוש חקירה...
כי לא נקטתי עמדה.
לא, אני מבין, אבל כדי לא לשבש חקירה, מה שצריך לעשות, נגיד, אתה רוצה לחקור פרשי, אני חקרתי אין סוף. מה אתה עושה? אתה כותב בן אדם בשקט, דווקא השקט הוא הנכון.
נכון.
אתה כותב אנשים בשקט, אתה שולח אותו לתחנת דלק, כותף אותו מהתחנה, ומנהל איתו שיח. זה הנכון, בלי הרעש הזה.
ואני אתן לך עוד דרך. שים עליו האזנה, זה 9 אנשים, ותאזין אם הוא משבש חקירה. ולכן הקשקוש הזה, שלא עצרנו אותם, זה בגלל חשש משיבוש חקירה. עכשיו אני אגיד את דעתי, זה בולשיט.
נכון.
שקר וכזב.
הם רצו את הרעש.
הייתי שם. מכיר את הנושא, אתה לא יכול לקחת 9 אנשים, חיילי צהל גיבורים, ולעצור אותם כשכל העולם רואה את זה.
הם רצו שהעולם יראה את זה.
זה העניין.
הם רצו שהעולם יראה את זה.
נכון.
כששאג יראה וכולם יגידו,
שיבוש חקירה.
איזה יועמ"שית, איזה פצרית, איזה עבודה הם עושים, ולא עניין אותם על לוחם, על זה שמסרסים את הצבא. אני פניתי למשנה לפרקליט המדינה. הכל שודר, ואמרתי לו בוועדת חוקה. אני שואל אותך בדיעבד, האם היית עושה את אותו דבר מה שעשיתם עם השניים הגיבורים האלו, שבסוף השתחררו? אמרתי לו, תסתכל לי בעיניים, ואני מכיר אותו. הוא הסתכל לי בעיניים ואמר לי, אני לא יודע אם הייתי עושה אותו דבר. במילים אחרות, אני מצטער ומתנצל, אבל מי ישלם לאותם גיבורים על מה שעשו להם?
ישראל.
וזה הבעיה שלנו.
מי שישלם ברע, זה עם ישראל, כי ציבור רואה את זה.
ולכן זה כואב, אני שואל...
והאויבים רואים את זה?
אנחנו שולחים את מיטב בנינו, הבן שלי עשה 140 ימי מילואים. 140 ימי מילואים. וזה מלחמה בחאן יונס. עם טנק, עם טנק ללא הגנה. הוא עכשיו ביום ראשון...
משה, עברנו את הזמן.
ביום ראשון...
תסתכל על השעון.
ביום ראשון מתגייס לעוד 70 ימי מילואים. ואנחנו צריכים להיות השכפ"ץ שלהם. אנחנו, ולכן אני מרגיש צורך להילחם ולהגן על הלוחמים האלה.
סגן מנהל המחלקה לחקירות שוטרים לשעבר. חבר הכנסת משה סעדה, תודה.
תודה רבה לך.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.